עץ לבין השחזה על משחיז או השחזה אחר על השני, השקיד אחר על השני, אם יש לחלק בין השחזה לבין העברת שמנונית, אז לפי הפשטות רבי יהודה מתיר את הכל בגלל מכשירים. יש ראשונים שטוענים שהשחזה ממש קלאסית על האבן, רבי יהודה יאסור, תסתכלו ברן, כי זה עשיית כלי, ועשיית כלי אינה ניתרת מדין אוכל נפש ולא מדין מכשירן, רק דבר שאתה הולך לקראת משהו. זה קצת חזרה על מה שלמדנו בסוגיית מכשירים, אם ירצה השם נעסוק בזה במשך בחזרה. אוקיי, אנחנו היום נעסוק בשני נושאים. נושא ראשון מחפכת המדבט, וזה הנושא של בדיקת סכין ביום טוב. כן, זה נושא מאוד מעניין של עצמו. הגמרא בחולין, בדף י' ז' עמוד א', הגמרא מדברת על התקנה להראות את הסכין לחכם. כן, אז לא ברור מהגמרא מה הסיבה שמראים את הסכין לחכם, אבל משהו מהגמרא, שזה עניין של כבוד החכם. כן, נסתכל פה. אמר רב חסדא מנין לבדיקת סכין מן התורה שנאמר ושחטתם בזה ואכלתם, פסוק בתנ"ך בשמואל. פשיטא כיוון דקנה כטריפה בוי בדיקה לחכם, צריכים לדוק אותו כדי שהסכין לא יהיה פגום. כן, אז בדיקה לחכם כמובן, לא מדובר פה בבדיקת סכין. ברור שצריכים לבדוק את הסכין, כי אין לסמוך על החזקה, כי החזקה הזאת עשויה להשתנות, אבל לא מדווקא חכם. אז יש פסוק שדווקא חכם. שואלת הגמרא, ברבי יוחנן, למה הוא לראות סכין לחכם? על בני כבודו שחכם. אין כאן פסוק של חכם, זה רק לכבד את החכם. אומרת הגמרא, אין החינם, מי דרבנן מקרא סמך דבעלמא. אין פסוק לחיי בדיקת סכין אצל חכם, זה הכל זה תקנה, הפסוק הוא אסמכתא, ובדיקה סכין היא דבר מהותי כדי לדאוג שלא יהיה פגום, אבל בדיקה אצל חכם זה רק לכבד את החכם. אז מזה הייתי חושב שזה סתם איזה, אם כבר ששוחטים, אז בשעת שחיטה בואו ניתן לו הגבה. כבר לתת לו הגבה, אז מראים לו את הסכין. זה כמו מחפשים כיבודים, כן? אז מה הכיבוד הכי גדול? שיקרא את הכתובה. שאני אומרת שם אף פעם לא נצטרך להפעיל לשמש בו. אז מה הכיבוד? שהוא יבדוק את המחפדים אותו, כי שחיטה אצלהם הייתה איזה טקס ידוע, חלק מהחיים שלהם, זה לא משהו בבית השחיטה, כולם שחטו בבית. אז אם חכם נמצא שם, או שילך קודם לחכם כדי לכבד אותה. המגיד משנה מתחיל להציג קצת תוכן לבדיקת חכם. ומכיוון שסכין ובדיקת סכין זה לא כמו שאר בדיקות, מדידת מקווה או אפילו בדיקת טריפה. שם בסכין, הסכין עלול להיפגם בצורה מאוד עדינה ומאוד בלתי מוכרת. אז צריכים הרבה ריכוז כדי לבדוק שהסכין באמת חלק. ודווקא החכם יוכל לבדוק את הסכין ביישוב דעת ובדיקה הכי אפקטיבית. אז המגיד משנה מנסה להציג קצת תוכן לתוכן הזה. היום בזמננו שולחן ערוך כבר פוסק על שם הראש שאנחנו לא מקפידים לרוץ לחכם, כי השוחטים הם מומחים, ואז אנחנו סומכים על הבדיקה של המומחים ולא צריכים לבדוק אצל החכם, זה הייתי לכם לשוכן ערך. אלא שאם הייתם פעם בבית השחיטה, ואני לא מניח שהייתם, אבל השוחטים, הבאמת יודעים את ההלכה, אם יש רב שם, אז הם ינהגו לראות את הסכין לרב. אז אם תהיה איזה רב, הלוואי, ירצה השם באיזשהו שלב, ותגיעו לביקור בבית השחיטה, רק כדי לבדוק, כדי לראות, לקחת את התלמידים לבית השחיטה, אז אל תהיו מופתעים עם שוחד מראה לך את הסכין. מה אני צריך לעשות את הסכין? זה המנהג, המנהג הוא להראות את הסכין לחכם. מי שהולך לבית השחיטה, לא רק המשגיח שהוא חייב לבדוק את הסכין כל הזמן, אבל אם שזה רב שמבקר, מורה רב, אז הלכה בגמרא בחול, הם צריכים לחפש את החכם, להראות לו את הסכין, ללכת לבית שלו, ללכת למקום שלו. היום אנחנו לא מקפידים ליזום ולחפש, אבל אם תלמיד חכם הוא באזור, המנהג הוא שמראים את הסכין לחכם. לפעמים עושים שחיטה, אני יודע, בחוץ, עושים שחיטה בכפרות, אז אם יש תלמיד חכם שמסתובב שם, אז מראים לו את הסכין. האם יש יותר מזה? הסיבה לתקנה זה לכבד. הסיבה לתקנה זה בעצם להבטיח שהבדיקה תהיה יותר אפקטיבית. האם יש יותר מזה? אז כאן יש אולי גמרא פוטנציאלית שבעצם מבינה שבתוך בדיקת חכם יש איזה היתר על הסכין, שבלי בדיקת חכם הסכין אסור. הסיבה לתקנה לחבי תלמידי חכמים, אולי קצת להבטיח, קצת יתר ביטחון כמו המגיד משנה. אבל התוכן של התקנה היא שבעצם לפני שבודקים את הסכין, אז הסכין אסור. ובדיקת חכם זה לא רק איזה כיבוד שקבל את הכבוד הזה, אלא שזה החלת שם היתר על הסכין שאפשר עכשיו להכשיר את השחיטה. זאת כמובן הפוטנציאל שעומד בפנינו בגמרא שלנו. זאת הסיבה שהגמרא בביצה בדף כ"ח עמוד ב' כל כך חשובה. כי הגמרא היחידה בש"ס שמדברת על בדיקת חכם, חוץ מהגמרא בביצה. יש רק שתי גמרות, דעת המלאכה ומדרבנן, וזה הגמרא בביצה. אז בואו נעבור לגמרא בביצה בכ"ח עמוד ב', שם אומרת הגמרא שאסור להראות לחכם את הסכין ביום. אז למה אסור להראות את הסכין לחכם ביום? אז כאן יש בעצם שתי גישות בראשונים. ראשונים, רוב ראשונים, טוענים שזה חשש. אין כאן משהו מהותי באיסור בדיקת סכין אצל החכם. אם החכם יבדוק, אז תיווצרו בעיות נוספות. למשל, אולי הכי מפורסם, הריף. הריף טוען שאם נבדוק אצל החכם, אם נתיר בדיקת סכין, נחייב בדיקת סכין אצל החכם, אז אנשים יעברו את התחום. ילכו לעיר הסמוכה, יביאו את הסכין, וילכו לעיר אחרת. אז חכמים גזרו סייג לאיסור תחומין שלא נבדוק סכינים לשחיטה ביום טוב. נסתכל בריף פה. טיים ופרש בעל הלכוס גדולוס מביאות שם הבהג בדף ט"ו עמוד ב' בריף. טיימא דמילסא דחיישינן דילמא אזלי חוץ לתחום לאחוויה. שילך חוץ לתחום לבדוק אצל החכם. כמובן, הקושה הגדולה שבא למור מקשה נגד הריף, זה מהגמרא בלמד וו ומבית. הגמרא בלמד וו ומבית מחפש את סיבה למה אין רוכבים על בהמה ביום טוב. בסופו של דבר אנחנו יודעים את הסיבה, שמא יתלשו, יחתוך סמורה. אבל הגמרא חושבת על סיבה אחרת, לאסור רכיבה, כי אם נתיר רכיבה, אנשים ירכבו מחוץ לתחום. שואל את הגמרא, שמע מינה תחומין דאורייתא? הדרך היחידה לגזור גזירה נוספת על תחומין זה אם נגיד שתחומין זה דאורייתא, שיטת רבי עקיבא, ואנחנו פוסקים כחכמים שתחומין זה רק מדרבנן. עם כל האיסור דרבנן אי אפשר לגזור גזירה לגזירה, כן? גזירה אסור לרכוב, כי אם נרכוב בשבת נבוא לתחומין זה למדבר ומדבט. זה אי אפשר לעשות, ואז הגמרא נוסקת ואומרת, אין הכי נעמי. אי אפשר להבין שגזירת רכיבה היא אותו תחומין, תחומין זה רק מדרבנן, על כוחנו, גזירת רכיבה שם היה להביא את לוש זמורה וזה דאורייתא. אז הנה רואים שלא גוזרים על איסור תחומין. זאת הקושיה של הבעל המור על הריף. איך הריף טוען בשם הבאג שגוזרים לו לבדוק את הסכין כשם האדם יצא חוץ לתחום? הרי איסור תחומין זה דרבנן, ולא רק שהוא דרבנן, אלא לפי הגמרא בביצה ל"ד רואים שלא גוזרים על איסור תחומין דרבנן. אז בראשונים יש בעצם שתי תשובות. התשובה של הרמב"ן, שזאת התשובה העיקרית במלחמות השם, היא שבעצם, הוא בעצם מזכיר שניהם. קודם כל הוא טוען שיש שיטות הסבות שאיסור תחומין מחוץ לגימל פרסאות זה דאורייתא. Okay. רן מביא? אני זוכר רן מביא? לא, רן לא מביא, אבל הרמב"ן מביא כבר. שלנו. אמר הכותב, הרמב"ן מתחיל, רבים סוברים, זה תחום עם שלוש פרסלות דאורייתאים. שמחי חיישינן בהולך הסכין. שמא ילך אצל חכם שלוש פרסלות. לגבי רוכבין על גבי בהמה, אין לחוש שמא יצא שלא לדעת חוץ לשלוש פרסלות, אלא באלפיים אמה. החשש ברכיבה על סוס זה שאדם יעבור את האלפיים אמה. חוץ לאלפיים אמה זה רק מדרבנן. אז אי אפשר להגיד שרכיבה אסורה מטעם גזירה על דרבנן. אבל אדם שחייב לחפש חכם, אין גבול. לא היו ללך כל היום לחפש חכם כדי לשחוט את הבהמה. ואז הוא יעבור את השלוש פרסאות, ויעבור לידי איסור דאורייתא, ואז גוזרים נגד איסור דאורייתא בבדיקת סכין. התשובה המרכזית של הרמב"ן היא מאוד מעניינת. אתה רואה ככה. שמי שמחפש חכם הוא להוט, הוא לחוץ, הוא דרוך, צריך חכם. ואז החשש הזה שהוא יעבור את התחום, אפילו את התחום של אלפיים אמה, הוא חשש קרוב. החשש של הרוכב על בהמה, סתם אדם שאוהב לרכוב, החשש שהוא רחוק שהוא יעבור את אפילו את אלפיים אמה. טוען הרמב"ן שהמושג הזה של אין גוזרים גזירה לגזירה, זה רק בחששות רגילות. אבל בחששות קרובות, חששות חזקות, כמו אדם ש... יש לו סכין והוא יבוא כנראה לחפש חכם מחוץ לתחום, אפילו חוץ לתחום דרבנן, בזה אנחנו גוזרים. יש לומר, דוודאי לא חששו בתחומים שמא לא יהיה מכוון בו ברוכב. בתחומים זה שהוא לא יכוון והוא ירכב ויצא מחוץ לתחום, לא גזרו. אבל מוליך סכין לחכם שהוא מחזר אחריו וציאתו מחוץ לתחום צריכה לו. גזירה קרובה היא, ואפילו בשל דבריהם גזרים. זאת אומרת, יש כאן יסוד חשוב שאני לא אומר שאיסורי דרבנן הם off limits, הם לא מתאימים לגזירות. הם מתאימים לגזירות, אבל לא גזירות רחוקות. רק גזירות קרובות, כמו מי שיש לו סכין ומחפש תלמיד חכם. זאת התשובה של הרמב"ן לקושיית בעל המאור על הריף. יש לחשוב על תשובות אחרות, האם הדריכה שלו בגלל עשיית מצווה, שהוא רוצה לכבד את התלמיד חכם, יש לחשוב על כל מיני תשובות נוספות, אבל זאת הבנה פשוטה בריף. מי עוד סובר שהסיבה שאסור להראות את הסכין לחכם היא לא סיבה עקרונית, אלא רק חשש וגזירה? הרמב״ם ביום טוב, כן. הרמב״ם. סתכל ברמב״ם ביום טוב. הרמב״ם פוסק. אז זה בשבת או ביום טוב? איפה זה? ביום טוב, איזה פרק? דלת, כן, נכון, פרק דלת. כן, ליד דיני בשר. אין משחיסים בה לחטט את הסכין במשחזת שלה, וחדה לגבי עץ. הוא מביא את איסור השחזה. ומפני זה אסור להראות סכין לחכם ביום טוב. שתמה תהיה פגומה, ואמר לו אסור לשחוט בה, משום פגימתה, וילך ויחדדנה במשחזת. אז החשש הוא לא חשש דרבנן, אלא חשש דאורייתא שישחיז אותו על גבי אבן. כמובן, הסיבה שגם הריף וגם הרמב״ם הבינו שאין כאן איסור מהותי. למה? מה הסימן לכך? מה הביא את הרמב״ם ואת הריף לחפש חששות רחוקות? מה יש בגמרא שכנראה מאותת לנו שאין כאן איסור יסודי? יש כאן איסור מחשש. מה?
שהחכם בודק לעצמו. הגמרא אומרת שאסור לראות את הסכין לחכם, אבל החכם בודק לעצמו. אם יש איזה איסור בעצם בדיקת סכין, אז לא החכם בודק לעצמו. זה מזרק חשש שבדיקת סכין יביא אדם לעוד איסורים, יציאה חוץ לתחום או בתיקון הסכין, אז כנראה שהחכם עצמו הוא לא יתאה ולא יבוא לצאת חוץ לתחום כי הוא בודק לעצמו, ולא יבוא להשחיז את הסכין כי יודע את ההלכה.
למה?
ועושים את הכל. אתה שואל שאלה כללית. אוקיי. שאלה טובה. צריכים להגיד שחכמים הפכו את הבדיקה לחלק מהשחזה. מכיוון שמשחיזים אחרי הבדיקה, אז חכם אמרו שמן התורה אסור להשחיז את הסכין מדרבנן, אסור ביום טוב להתחיל תהליך השחזה. מכיוון שחכם אף פעם לא מגיע להשחזה, זה לא נחשב אצלו תהליך השחזה. זה לא סתם הטילו איסור על פעולה נוספת, אמרו שלא רק אסור לבצע את ההשחזה, אסור להיכנס לתוך תהליך השחזה. ותהליך השחזה זה רק אדם שיתאה להשחיז. חכם, מכיוון שהוא אף פעם לא יעבור את הגבול הזה, לא יעבור את המחסום, אז לא נחשב תחילת השחזה, אז לא זה סתם איזה סוגיה וכו'. ככה צריכים להגיד את זה. שאלה טובה. כן. מה טוען רש"י? רש"י טוען שיש משהו יותר עקרוני, בעיה יותר עקרוני בבדיקת סכין. מה הבעיה לפי רש"י? בחפחת עם הבן? כן. עובדה דחול. עובדה דחול, אבל לא בעצם הבדיקה, שוב פעם, כי אחרת למה החכם בודק לעצמו? אלא בכלל הטרללה. רש"י טוען, מי מחסי כעובדה דחול, דיאב שמלטה, כי בזה שאתה הולך, מוליך את הסכין לחכם, יש רעש. כולם יודעים, כולם מדברים, שדייתו למכור באטליס, ואז כולם יודעים שהתחנה הבאה אחרי החכם זה אטליס. או לא מחסי, או שזה באמת לא נראה ככה. אז שוב פעם, חכם שבודק לעצמו בספרייה שלו, אין כאן אב שמלסה, אין כאן קול ורעשים על הליכה לאטליס, ואין כאן עובדה דחול. העניין המעניין פה ברש"י, וכמובן זה דורש הרבה יותר בדיקה ברש"י, שכאן רש"י מדבר לא על עובדה דחול, אלא נושא שאלה בסוגיה הקודמת, אלא במחסי כעובדה דחול. דיברנו בשיעור הקודם על מי שעושה שקילה בפועל, מי שמודד בפועל, מי שפוסק דמים, זה לא עובדה דחול, זה מקח וממכר. מי שתולע את המשמרת בפועל, הגמרא בשבת, כופלה מזיין. אדם שעושה פעולה המזוהה עם פעולות חול. כאן הפעולה עצמה היא לא מזוהה. אתה בודק סכין, כן? שוחטים גם ביונטר, כן? אין כאן משהו שזה עשיית חול. אלא מכיוון שאנשים ידברו ויתחילו לדבר על האטליז ויתחילו להגיד טוב, את התחנה הבאה אחרי שהוא בודק אצל הרב, הוא מגיע לבית השחיטה ולאטליז ולחנות רמי לוי, אז זה נראה ונשמע כעובדה דחול. הביטוי ברש"י זה מחסי כעובדה דחול, ואז יש מוקד, יש בסיס ברש"י להגיד שאיסור עובדה דחול זה לא רק פעולות חול, אלא גם דבר שנראה כעובדה דחול. והיו כמה תלמידים שניגשו אליי אחרי השיעור ורצו להבין שזה חלק מהמחלוקת הבאי ברב יוסף וחלק מהמחלוקת שעסקנו בשיעור הקודם, בית מול אטליז, אם יש איסור של עובדה דחול ממש או דבר שנראה כעובדה דחול, אבל נמניתי מלהגיד את הדבר כי לא הרגשתי צורך בסוגיה הקודמת וגם לא ראיתי בראשונים את הלשון. כאן ברש"י יש גם צורך וגם לשון. האמת היא שבדיקת סכין זה לא עובדה דחול. אתה משמש בסכין כי שחיטה מותרת. ולולא הגמרא בחולין זה לא יכול. אז זה היגיון מעיגולי. כן? אתה לא יכול להגיד שזה עובדה דחול בגלל שזה אסור. אז זה לא עובדה דחול. הבעיה למה אסרו חכמים לבדוק ביום טוב? כי בדיקת סכין שהיא עצמה לא עובדה דחול, תייצר רעש שנראה כעובדה דחול. אנשים יתחילו לדבר על אטליז, אבל אף אחד לא יגיע לאטליס, כי להגיע לאטליס זה באמת עובדי לחול, וכולם יודעים מסכת ביצה. אז אף אחד לא יגיע לאטליס, אבל מכיוון שידברו על האטליס, אז נשמע או מחזיק עובדי לחול. אז זה נושא שעלה בסוגיה הקודמת, אבל אני לא הלאיתי אותו, כי לא הייתי צורך וגם לא לשון, כאן ברשי כנראה שיש שניהם, וחכם הבודק בספרייה שלו, אז כנראה שאין בעיה. האקשן בסוגיה, הזיקוקים בסוגיה, זה כמובן הבעל המור. הבעל המור טוען שאחרי שחכמים תקנו להראות את הסכין לחכם מבני כבוד החכם, אז בדיקת סכין הופך להיות כמו בדיקת מומין של בחור, וזה אסור בים טוב, ושוב פעם בעל המור טוען, להזכירכם, בבדיקת מומין בים טוב ראינו כמה ראשונים, במיוחד הרייבד, שטען שאין משהו יסודי, בעיותי, שלא בודקים מומין בבחור בים טוב בגלל חשש מוקצה, שמלא יבדקו יפה. אבל רשי, בבדיקת מומין, טען שבדיקת מומי בחור אסור בים טוב, כי זה מתקן ודן את הדין. כך טוען הבעל המור לגבי בחור, וטוען הבעל המור שגם בדיקת סכין הופכת להיות ממש כמו בדיקת מומי בחור שאסור בים טוב. כן? רק שזה קצץ לי בתוך הראש, לחזור לשאלה על הריף, יש קושיה של פני הושיעו על הריף שצריכים לקחת בחשבון. הקושיה של בעל המור, למה גוזרים על תחומים דרבנן? הקושיה של פני הושיעו, אם גוזרים שלא להראות סכין לחכם ביונטף, שהם היו לכת הסכין חוץ לתחום, למה לא גוזרים על בדיקת טריפות ביונטף? הגמרא אומרת במפורש שאפשר לבדוק את הטריפות ביונטף, אז יש חשש שאתה מביא את הבשר מחוץ לתחום. זו רק השאלה של פני הושיעו שגם צריכים לתקן. אז אם נסתכל בבעל המור פה, אוקיי, מביא ורף, מביא את רשי, ולינר עריית סכין קריאת בחורי שמעכב את השחיטה ונראה כי מתקן וחידן את הדין. אז קודם כל, יש שני חידושים בבעל המור. חידוש אחד קטן, אבל חידוש, שפוסקים כרבי שמעון, כי לפי רבי יהודה רואים מומים בים טף, ואם רואים מומים בים טף גם מותר לבדוק סכין. אז אמרנו כבר, שלפי רוב ראשונים פוסקים כרבי שמעון, כי אתם זוכרים שחכמים בתוספתא אסרו, אז אם חכמים בתוספתא אסרו, אז רבי שמעון, למרות שבדרך כלל רבי יהודה ושמעון הלכה כרבי יהודה, כאן פוסקים כרבי שמעון, כי יש חכמים שתמכים אותו, זה לא חידוש עצמו, בסדר, יש ראשונים שפוסקים נגד רבי יהודה. הבית יוסף שואל, לפי הבעל המור, שאיסור בדיקת סכין בים טוב, זה כמו איסור בדיקת מומין, האם בדיעבד? אם בדקת את הסכין, אם בשר יסר? כי ראינו שלפי רבי שמעון, לפי הפשטות, מי שבודק בחור בים טוב, בדיעבד אסור, אין זה מן המוכן. או מדין כנס, או מדין מוקצה לפי התוספות. אז לפי בעל המור ייתכן שמי שמביא את הסכין לחכם לבדוק בים טוב, ועובר על האיסור של הגמרא בביצה, אז הבשר יאסר גם בדיעבד, כי זה ממש כמו רבי שמעון, שזה חידוש עצום. הרי השחיטה הייתה שלמה וכשרה. אבל הקושיה הגדולה כמובן נגד בעל המור, וכאן כבר הבאנו את הקושיה הזאת, בעל הרמב"ן מקשה עליו, אם יש משהו יסודי, עקרוני, מהותי בבדיקת סכין, אז למה חכם בודק לעצמו? הרי חכם שבודק לעצמו, הרי הוא גם בעצם עובר על האיסור. לפי הריף, לפי הרמב״ם, זה חששות, החכם לא יבוא על החששות. לפי רש"י, זה הכל, זה הרעש. החכם בודק בצנעה. אבל אם יש משהו בעצם הבדיקה, שזה סוג של מתקן או דן את הדין, אז למה החכם בודק לעצמו? אז כאן יש שתי תשובות. התשובה הקלה והתשובה היתה מאתגרת. התשובה הקלה היא של השיטה המקובצת, וזה חידוש. אם באמת נגיד שבדיקת סכין זה מתקן, בבחור עלינו למדוס גדולה שבעצם הבחור לפני הכרזת החכם היא עדיין קורבן. כן? אחרי, אז החכם הופך את הבהמה לבהמה של הכהן ולא לקורבן. נגיד אותו דבר בסכין. סכין שהבדיקה אצל החכם היא שהופכת את הסכין לסכין כשר, באמת נגיד ככה. זאת בעצם הקושיה של הרמב"ן. כדי להסתכל בשורה אחת ברמב"ן במלחמות, כי שם יש ניסוח מאוד מאוד חריף על בדיקת מומין. למרות שהוא מחלק בין מומין לבין בחור, לבין סכין, אבל במומין הלשון שלו מאוד מאוד חזק. הוא טוען, ממש שורה אחרונה, שורה חשובה ברמב"ן, בדף יודלת אמן אלף במלחמות השם. ואינו דומה לראיית בכור. אתה לא יכול להשוות בדיקת סכין לבדיקת בכור. למה? שבבכור הוא יוצא מכלל קודשי מזבח לפסולי מוקדשים בהתרה זו. וואו, המום לא מתיר, החכם מתיר. ממש כפי שאמרנו ברמב"ן. נמצא שהוא מתיר את האיסור, והוא מתקן. ואם היה טעמו עיקר, אף תלמיד חכם אינו רואה לעצמו, כן? אז הוא מקשה על בעל המור, אם תגיד אותו דבר בסכין, אז למה תלמיד חכם מתיר לעצמו? ואז הוא מביא את הרמב"ם בסוף. אז התשובה הפשוטה היא התשובה של השיטה המקובצת. שבעצם הבעל המור לא בונה על מתקן. כי בדיקת סכין זה לא מתקן. בכל זה מתקן. אתה מתקן אותו, אתה הופך את מהותו מקורבן לפסולי מוקדש. בדיקת סכין זה לא מתקן, זה כבוד חכם. אבל מה זה כן נחשב? ועלינו את זה ברש"י. לא ברור ברש"י מה האיסור בבדיקת מומים ובכורים. זה מדין מתקן או מדין? מה כותב רש"י שם? דן את הדין, תהליך של דין. זאת המנהל תהליך של דין. אנחנו בחרנו יותר במתקן, או נראה כי מתקן, אבל ברש"י ייתכן שהאיסור הוא לא כל כך התיקון ההלכתי, או אפילו הנראה כי מתקן. או בגלל שאתה עושה משהו הלכתי, זה דן את הגן. אז הדרך הכי פשוטה בבעל המור, וכך טוען השיטוי הקובץ, זה להגיד שאולי יעקב ברש"י, הדגש הוא על התיקון, אבל, ואז רש"י לא ירחיב אותו לסכין, כי סכין לא נחשב תיקון, ואז רש"י נאלץ לאסור בדיקת סכין מסיבה אחרת. אבל הבעל המור שמרחיב איסור בכור לאיסור בדיקת סכין, אז כנראה שלפי בעל המור האיסור הוא לא בגלל תיקון, כי אין בבדיקת סכין שום תיקון, כי אתה לא מתיר את החפצה של הסכין, אלא יש איזה תהליך של דין, סוג של דין, ואז נורא קל לחלק בין אדם שמגיש סכין לחכם, שיש כאן מבנה צורה של דין, אני מביא את הסכין לחכם שהוא יבדוק, שהוא ישקול ויבדוק ויתיר ויפסוק, לבין תלמיד חכם שיושב בתוך ביתו ומסכה על הסכין. למרות שהוא מתיר באותה מידה, אבל אין כאן את המסגרת הדינית, את היצירת דין. כך טוען השיטה המקובצת, לדעתי זאת הפשטות. זאת פשטות משתי סיבות. קודם כל, כי אני נרתע מלהגיד שיש תיקון חפצה בסכין, אז להגיד שיש מתקן בסכין לפי בעל המור קשה לי. מצד שני, זה חילוק פשוט, בלדין. אז אם אתה מביא את הסכין לחכם, זה דן את הדין. אם אתה יושב בבית, זה לא דן את הדין. אז זה התירות של השיטה המקובצת, שלדעתי הוא התירות הכי נורמלי פה. הר"ן הולך לדעתי משהו יותר שפטני. אז נסתכל על בר"ן, הר"ן כנראה יותר מדגיש את המתקן, ורואה בסכין גם תיקון, למרות שלדעתי קשה לדעת. הלשון של הר"ן מאוד מאוד מעניין. אז בואו נקרא את הר"ן ביחד, כי יש למשוך את הלשון להרבה כיוונים. זה משפט אחד בר"ן פה, זה בדף ט"ו עמוד ב', בדפי הריף, שורה שנייה רחבה. ואין זו קושיה אצלי. הקושיה של הרמב"ן נגד הבעל המור. דלעצמו, כשחכם מחליט לעצמו, אינו אלא לברר. שם זה בירור, זה לא פסק, זה לא תיקון, זה רק בירור כמו טריפות. אבל לאחרים, אינו אלא שמבני כבודו שחכם אמרו, שלא יהיה ראוי סכין לשחוט בו עד שייתן רשות. ונמצאת, נתינת רשותו תיקון גמור כעשיית כלי. וואו. יעקב לא נראה כמתקן, תיקון גמור כעשיית כלי. כנראה שהר"ן טוען שמכיוון שחכמים חילקו בתקנותם, אז אנחנו חושבים שחכמים תקנו משהו, לא ברור מה תקנו, והתקנה הייתה על חכם, וממילא אם אתה חכם אתה מבצע את הבדיקה, אם אתה לא חכם אתה מביא לחכם. אבל גם חכם שמביאים לו סכין, וגם חכם שבודק את הסכין שלו, מכשיר את הסכין, או כן או לא. אתה יכול להגיד שזה סתם כבוד חכם. אתה יכול להגיד שלא, שחכמים תקנו שסכין הוא לא כשר עד שבודקים אותו. מי בודק? או חכם חבר שלך, או אתה, אתה חכם, נראה את השם. ואז, אם אתה חושב כמו בעל המור שבדיקת סכין אסורה ביום טוב, כי בגלל תיקון, אז שזה יהיה אסור גם לחכם עצמו. מהר"ן משמע, שמצד אחד חכמים הטילו איסור על הסכין לפני בדיקה, שהסכין לא נחשב סכין כשר, אבל לא תקנו לחכם. התקנה הייתה רק על סכינים שאינם של תלמידי חכמים. כל הסכינים בעולם נחשבים אינם ראויים עד שיעברו בדיקה, קורונה, אבל לא הסכין של החכם. על סכיני תלמידי חכמים לא תקנו. ואז החכם רק מברר האם באמת משהו קרה, והוא לא מכשיר את הסכין. הסכין כשר רק מברר ששום דבר לא קרה, וזה מותר ביום טוב כמו בדיקת טריפות. אבל אחרים שיש להם תקנה, אז כשמביאים את הסכין לחכם, אז הוא לא רק מברר, הוא גם מכשיר תיקון גדול. זה חידוש עצוב. עכשיו, זה נגד הפשוט בחול. פשוט בחול, הם גזרו מה שגזרו על כולם. אלא שחכם, יש לו את החכם בבית. וזה אותו, אז הוא לא חייב ללכת. אבל מכוח הגמרא פה, כנראה שהר"ן מחלק שתקנו פסול סכין בכל הסכינים, חוץ מסכינו של חכם, שאין עליו פסול הלכתי, רק את הצורך לברר. כן.
מה
המחולין?
זה גם לא נראה שהבדיקה צריכה להיות בדיקה,
וחכמים עושים
שזה
שיש
של חכם. ואז כאילו,
אז
עדיין יש משהו הלכתי בבדיקה עצמה, לא משנה מה...
כן, נכון. בסופו זה חכם. נכון, אני חושב, אני מסכים איתך. אבל זה חידוש, והוא נאלץ לקבל את החידוש מכוח ביצה. מי שקורא חולין, בסדר, יפה, ברגע שאתה מכניס עוד גמרא, אז יש כאן חיכוך בין שתי הגמרא. לאזן, ולהגיד שזה מתקן, אבל רק במישהו מביא, ולא בחכם, וגם סכין, שדעתי מאוד מאוד מחודש. אוקיי, בואו נעבור לסוגיה השנייה שבחרתי, וזאת סוגיה האחרונה בפרק. וזה מעביר אותנו קצת קצת לנושא של מקח וממכר. אני בכוונה ניסיתי להפריד ביניהם, גם כמה תלמידים ניגשו אליי אחר כך, אמרו שאולי עובד נכון מבוסס על מקח וממכר, אבל ההבנה לא פשוטה, הייתי אומרת הבסיסית, היא להניח שבעצם יש כאן שתי תופעות שונות. יש איסור של עובד דחול, מדידה, משקל, משמרת, הגמרא בשבת, שזה לא קשור ללב של מקח וממכר. ויש כמובן את האיסור של מקח וממכר. כבר נפגשנו עם האיסור של מקח וממכר, להזכירכם, בדף חווה ומחפזיין ובאת. וזו אולי נקודת ההתחלה הנכונה. אין נמנים על הבימה לכתחילה ביום טוב. מה הכוונה אין נמנים? אז לפי הירושלמי ולפי התלסובינו פרץ, אין נמנים זה בעצם התחברות. אם אנשים רבים מתחברים לבימה, זה עובד דחול. כולם נשים שם, אני רוצה, אני רוצה, אני רוצה. זה נשמע כמו שהולכים לחכה. מה כמי שהולכים לפפגאי. אתמול אני ושתי הלך לפפגאי, או כי ההורים שלנו רוצים להזמין אותנו. אנחנו היחידים שאכלו שם נורמלי. זמן ומנה, בקושי אכלנו. מסביבנו זה אורג'י, עוד בשר ועוד בשר, אז כולם ככה מתלהבים על הבשר, אז שם לזמן, הזמן איזה המבורגר ואכלנו ויצר. אז כולם רוצים את הבשר, ואלה בקר רץ אברהם, וכולם רוצים את הבשר, והנה, התרוצציות זה התחברות, זה עובד דחול. אבל לפי רש"י, מדובר לא בהתחברות, אלא בפיסוק דמים. רש"י, אין פוסקים דמים. מי שמזכיר, אני רוצה 50 שקל, אני רוצה 200 שקל של הבשר. דמקח וממכר בשבת ויום טוב אסור בספר עזרא, זאת אומרת בספר נחמיה, פרק י"ג, שורת כולם עושים סחורה בשבת. אז יש כבר מגע, מפגש עם האיסור של מקח וממכר. אחר כך עברנו למשנה של חפחת, שקילת בשר. השווינו את הדין של שקילת בשר לגמרא בחפתת, מדידת אוכל, ואמרנו שיש איסור עובד דחול בשקילה ומדידה. תלוי אם זה עצם העובד דחול שאתה משפיט בטלת השבתון, או שזה סוג של ביזוי. עכשיו אנחנו עוברים למשנה האחרונה בחפתת ומדברת, מסיימים ברך השם, בעזרת השם את הפרק. כן, שימו לב רק כדי למפות את הכל. שיש סוגיה מאוד מאוד מעניינת בדף חפתת המדבט למעלה, שלא ניכנס בו כרגע, שאין שונין קמח ביום טוב, שאסור לנפות את הקמח פעם שנייה ביום טוב. אז למה? הרי זה אוכל נפש. אז לפי רש"י זה מובן, כי זה אפשר מבעוד יום לנפות אותו פעם שנייה. לפי רש"י, אוכל נפש מותר רק אם אי אפשר לעשות מבעוד יום. לפי הרמב"ן, וכך טוען הרמב"ן עצמו, ניפוי קמח עושים לימים רבים, ואז זה מלאכה לטווח ארוך. הבעיה הספציפית היא שלמרות שהגמרא אוסרת ניפוי קמח פעם שנייה, היא מתירה בשינוי. זה דבר שלא כך נגענו בו, שלפי הרמב"ן, במלאכות הנעשות לימים רבים, למה מותר בשינוי דין אוכל נפש? זה פלונטה ברמב"ן, בר"ן. זה קצת נושא חשוב שתדעו עליו, אבל חשבתי לא נכון לחזור עוד פעם לנושא של אוכל נפש. אז אנחנו נתחיל את המשנה הצנועה פה בדף כ"ט ל"ט. הולך אדם אצל חנווני הרגיל אצלו, ואומר לו, תן לי ביצים ואגוזים במניין. אוקיי, אז קודם כל כנראה, שאם זה חנווני הרגיל, אז אין כאן עסקה ממש. אין כאן קניין, אין כאן כסף. כי אם אדם הולך לחנווני שאינו רגיל אצלו, אז זה מקור חומם כמו ממש. זה קניין. קניין אסור לפי הגמרא, בדף ל"ז, אם זה מקור חומם כבר, עם מקנישים, עם אחרים. אז אדם שילך סתם לחנות ויקנה, אז יש כאן מקור חומם כבר, אין מה לדבר. אז מדובר פה בחנווני שאתה מכיר, הוא ייתן לך, ולא תהיה קניין, ולא תהיה כסף. זאת אומרת, עסקה קלאסית אין כאן, קניין קלאסי אין כאן, ואז על הפנים אני לא מתחבר לעולם של מקור חומם, אני לא עובר את האיסור של מקור חומם. אני יש איסור מקור חומם כאן, וכאן לא עברתי, כי לקחתי מהמחסן, זה המחסן שלו. הוא מרשה לי לקחת אוכל, ואז אני אתחשבן אחרי מצווה שבת, אחרי יום טוב, והכל יהיה בסדר. מה הבעיה השנייה העלולה לגרות? אוקיי, אבל אתה מונע. הרי מדידה היא עובדת החול. שקילה זה עובדת החול. אולי מניין, כמה ביצים, כמה שוקולדים, כמה חלב, אולי זה גם כן עובדת החול. אלא שלפתעתנו, למזלנו, כולם סופרים בבית. מכיוון שמניין זה דבר לא כל כך מחובר ומזוהה עם החול, כי מניין זה דבר שכולם עושים, גם עושים מניין בכיתת מתמטיקה, כן? במתמטיקה לא מודדים את השולחן. מניין זה בעצם איזה סוג של חשיבה שכל הכל. איך שוקלים? מספרים. מספרי זה לא ביצוע ספציפי, מספרי זה מודליות של חשיבה, אתה חושב במספרים, אנשים חושבים במספרים. אז אי אפשר להגיד שמניין זה פעולת חול. שקילת בשר זה פעולת ספציפית שהיא חול. מדידה, מניין זה תמיד סופרים, כן? כל אחד, כשאתה תלחץ, כל אחד סופר על עצמו, זה ספירת מספרים, כן? כמה תמידים יש בשביל כמה אנשים שכל הזמן סופרים. אז לא דווקא בעל הבית, המשנה אומרת שכן דרך בעל הבית להיות מונה בתוך ביתו, אני לא חושב שזה בעל הבית דווקא, זה כולם, כל הזמן סופרים, זה כמה דקות נשארים לשיעור, זה ספירה, זה אי אפשר להגיד שזה משהו של חול, כן? כמו נשימה, כמו שרמתן, נושמים בחול. סופרים זה פעולה כל כך טבעית לה. לאנשים, זו סוגיה טובה למי שעושה לכנס למתמטיקה, כן? אי אפשר להגיד, כולם סופרים, אי אפשר. אוקיי, אז אין כאן עסקה, ואין כאן עוד דחול, והכל הולך טוב. עד שמגיע לתוספת. הגמרא מביאה תוספת, שמקבילה למשנה, אותו דבר. תנו רבנן, הולך אדם אצל רוע, כאן יש פירוט יותר, הוא מקבל עופות, בשר, ביצים, גלוסקה, ביצה, הכל טוב. כן, אפרסקים, ביצים, פירות, רימונים, אתרוג, אתרוג אחד, לא צריך יותר מאתרוג אחד. ובלבד, כן, שלא, זה טוב, כי בחוץ לארץ כדי לקנות את אתרוג צריכים ללכת למוכר ספרים, למקום קדוש, פה קונים רמי לוי את אתרוג, כן, אתרוג הוא בתוך החנות, אתרוג אחד, כן. ובלבד, שלא יזכיר לו סכום מידה, כשבן אלעזר אומר, סכום מקח. מה הבעיה בכך שאני מזכיר לו מידה או מקח? מה הבעיה? אז יש כאן מחלוקת בסיסית בין רש"י לבין תוספות בבבא מציעא, שנבדוק, לא שמתי במקור אותו, אבל אני אקרא אותו, אני אצטט אותו, לבין תוספות, לבין הריפא בהלכה. רש"י מבין את הגמרא בצורה פשוטה, שלמרות שאין כאן מקח ומקור, אין כאן עסקה, אבל עושה להזכיר מילים הקשורות לעולם של מקח וממכר. יש איזה איסור בכך שהזכרת מילים. שאלת השאלה, נו, מה הבעיה? הרי אין כאן עסקה, אני לא עוסק במקח וממכר, אני רק מזכיר מילים. אז כנראה שרשי טוען שיש שני איסורים במקח וממכר. אם נעבור לדף למד זיין, רשי חשוב, כי נשווה אותו לרשי בשבת, כשהגמרא מדברת על לא מקדישים, לא מעריכים, לא מחרימים, משום מקח וממכר, רשי מביא שתי סיבות. סיבה אחת, כי אם נעסוק במקח וממכר, נבוא לכתוב. ופשט ראשון, אסור מן המקרא דכתיב, ממצוא חפצך ודבר דבר. פסוק בישעיה נ"ח, הפטורה של הצלות. קרוב. נסוך חפצך ודבר דבר. למה רשי מביא את שני הביטויים? ממצוא חפצך ודבר דבר. מה מוסיף ודבר דבר? ממצוא חפצך אסור לעסוק ב... מקחומם כאן. מה זה מדבר דבר? אז זה מקביל לרשי אחר בשבת, שיחה ששכחתי להטיל במקרות, אבל כדאי להסתכל, זה רשי מאוד מאוד, זה ממש ממש גמרא מקבילה בשבת קי"ג. גמרא בקי"ג עמוד ב', טוען, מדבר דבר שלא יהיה דיבורך של שבת כי דיבורך של חול. זה הגמרא. אסור לדבר בשבת כמו שדבר בחול. מה הכוונה שאסור לדבר בשבת כמו שדבר מדבר בחול? אני יודע, תוכניות על חול. מה מדברים בחול? על נסיעות, על פעולות מלאכה. אז אסור לדבר בשבת על מה שתעשה בחול. זה האיסור שלנו. אבל רש"י בשבת אומר, מה שלא יהיה דיבורך של שבת כדיבורך של חול? כגון מקח וממכר. שואל את הספר נגד רשי, מקח וממכר אסור מדין לדבר דבר? מקח וממכר אסור מדין למצוא חפצך. חפצך אסורים. אסור לנהל מקח וממכר. מדין למצוא חפצך. למה רשי מסביר מדבר דבר שלא יהיה דיבורך בחול, כדיבורך בשבת כדיבורך בחול, מקח וממכר? מי שמנהל מקח וממכר זה אסור כי הוא עושה חפציו, הוא עושה קנייניו. אז יש תשובות רבות לרש"י, אבל לדעתי התשובה הכי קרובה למשמעות בגמרא בביצה היא ככה, שיש שני איסורים. יש איסור לנהל עסקה, זה מצוא חפצך, ויש איסור אפילו לדבר על עסקה, להגיד מילים הקשורים לעסקה. המילים האלו הם off limits, הם פסולים בשבת. הייתי אומר שמילים, אין כאן magic words, מה אסור בשבת? לדבר על חוויות של חול. מה זה שלא יהיה דיברוכה בשבת כי דיברוכה בחול? מה, יש מילים שאסורים להגיד אותם? אין מילים אסורים, אין magic words, אין מילים ארורים. מה שלא יהיה דיברוכה בשבת כי דיברוכה בחול, אסור לדבר על כך שמחר תקצור את החיטים, מחר תקרא את הנייר, מחר תלך חוץ לתחום, כי זה דיבור על פעולה אסורה. אבל מילים אסורות, מישהו שאל אותי השבוע, הוא נמצא באוניברסיטה וקורא הרבה ספרות או ספרות על הדת הקתולית, יש כל מיני קשרים, הוא רוצה לשמוע מה הם חושבים על הדת, אבל יש הרבה דיבור על השלישייה ועל האב הקדוש, מותר אסור. לדעתי אין איסור לקרוא דבר שאתה לא מאמין, זה שאתה קורא מילה זה לא אסור. החשש הוא שאם תקרא תבוא להאמין, אם אתה קורא אבל סתם כדי לדעת, אמרתי לא ממליץ. גם כשאני קראתי ספרות האזות, נמניתי מלקרוא את המילים הכבדות, כי לא רציתי שהמילים האלו ייכנסו לתוך הדמיון. כשאני אומר שמה ישראל שלא קיינו שם אחד, אני לא רוצה מאבק שאני חייב להוציא. מספיק המאבק שיש, אני לא חייב. יש מספיק דברים שאני נאבק איתם, אני רוצה עוד מילים. אבל זה שאתה, יש איסור בהסתכלות. מי שמסתכל, אישה לא צנועה, לא רוצה לראות אחרי דבר אחרים, יש איסור. אבל אין איסור בהזכרת מילה. יש מילים שאסור להזכיר אותה, חס וחלילה לברך את הקדוש ברוך הוא. אבל מילה זה שאני אומר, $100, $100, זה אסור בשבת? לא, אסור לי לדבר על דברים אסורים. מרש"י, משמע שלא. מרשי משמע שיש שני איסורים. יש איסור של למצוא חפצך, אסור לבצע חפצך, שזה מגה חונן, כן? ויש גם איסור נוסף. אפילו אסביר מילה אלא, אני רוצה לייצר עולם שאין בו כסף, אין בו מגה. שבת היא יום שאין שום אזכור, שום התייחסות לעולם הפיננסי. ולא רק אסור לנהל עסקאות, אלא גם אסור להזכיר דמים. עוד דברים מקשורים למכה חומנך. וזאת כנראה כוונת רשי אצלנו. אם נעבור מרשי בשבת, כך טוען הבח, בהסבר שיטת רשי בשבת. כך אפשר להבין רשי אצלנו. שכאן אין עסקה, כי זה חנווני הרגיל אצלו. אתה לא קונה, הוא לא מקנה, אין כאן כסף, זה המחסן שלי, זה ארון אוכל שלי. אבל מעבר לשאלה אם ניהלתי עסקה, לא ניהלתי עסקה, אסור להזכיר מילים. סכום מידה, סכום מקח. ככה הייתי מסביר שיטת רשי. אוקיי? תוספות בבא מציע הולך בכיוון אחר. אוקיי? תוספות בבא מציע תחת התוספות בעין ה. יש גמרא שמה קצת סותרת. מה אומרת הגמרא בבא מציע עין ה? במציא העין ה' הגמרא מדברת על בני חבורה שמקבידים אחד על השני. אז אם אוכלים ביחד בשבת, אז יעברו על מידה, משקל ומניין. כן, יש וורט של הקוצקה, מאוד מעניין. מה שאומר לקדוש ברוך הוא יבכור השם, אלוקי רחות איש על הידה. מי זה האיש? יהושע. וואו, הפתעה. זה כמו באיראן, יש עוד מועמד. מי ירוץ נגד יהושע? מי המועמד השני? למה משה לא אומר זה, יפקוד השם את יהושע? מה הדרמה? או, תחפש איש. זה תמיד שלי. אז הקצקה אומר שמשה חשב שפנחס יהיה. הוא אומר לו, כי זה פשוט פנחס. הוא יהיה גיבור, שהוא יהיה מנהיג. וכבר אומר לו, הוא קפטן מדי. הוא גיבור, הוא עושה דבר גדול, אבל הוא קפדן מדי. צריך מישהו יותר נעים, יותר סבלני, יותר יודע ללכת נגד רוח של כל אחד מאחד. לא רוצים את הפנחס שהוא יהיה ראש הממשלה. צריך משהו יותר מתון. זה וורד קוצקה מאוד אופייני. כמו שאומר איש, כי הוא חושב שזה איש של פשט פנחס, שזה איש של... יהושע זה עדיף. אוקיי, מעניין. אוקיי, ברוך השם יש לנו... ברוך הישיבה שלנו, כולה, גם המתונים, גם הקנאים, גם ברוך השם, יש כל הגוונים. אבל יש כאן בעיה. הבעיה היא שבני החבורה מקבידים אחד על השני במציא עין ה' משמע שעוברים גם על מניין, משום מידה, משום משקל, משום מניין. הרי אמרנו בגמרא בביצה שאין במניין שום איסור, כי מניין זה דבר נוטרלי. מותר לספור אגוזים, ביצים, פרחים, פירות. אסור להזכיר שהם מידה, אסור להזכיר שהם מקח, סכום מקח. אז הנה, משמע שאם בני החבור יקפידו אחד לשני ויתחילו למדור, אוקיי, מדידה זה בעיה, לשקול זה בעיה. לספור, אתה תקבל שלוש ביצים, אני אקבל שלוש ביצים, מה הבעיה? אז התשובה הפשוטה לכך, לדעתי, וכך משתמע מתרוץ השני בתוספות שלא נראה כי לא יודעים את התוספות, וכך אני חושב רשי יגיד, שבבני החבורה, מכיוון שיש כאן הקפדה, אז כל האווירה הזאת, כל הזירה הזאת, היא זירה עוינת וחילופית והחלופות, וזו זירה של מקח וממכה. שבעצם, עצם החלוקה של בני חבורה זה סוג של מקח וממכה. כי יש כאן בני חבורה שישים ביחד ומחלקים. החלוקה הזאת היא חלוקה מדוקדקת, וזה סוג של מקח וממכר. ואז לא משנה מה אני עושה. כל ניסיון להתחלק, כמובן לא מתחלקים סתם, כן? לא היינו מתחלקים, ואומרים, אתם תקבלו את השחור ואני אקבל את הלבן, זה גם יהיה אסור, כי יש כאן הקפדה. אנשים נורמליים לא מחלקים בין האוף הלבן לבין האוף הוא אומר, אתה תקבל חמש, מקבל, אתה מודדים בסופרים, אבל בעצם יש כאן איסור, כי ברגע שאתה בן חבור המקפיד, אז יש כאן תוספות בסוף, נותן תירוץ אחרי תוספות בשבת, יש תוספות בשבת מקביל בקוף ממתת. אבל התוספות בבב מציע מביא תירוץ אחר, אוקיי? משמע שרצה לומר, זה תוספות דיבור מתחיל משום, משמע שרצה לומר, אף אגב דשארי לומר לכן ואני הרגיל אצלו, תן לי 20 אגוזים, זהו לפי שאין משמע שם שתי שום כפידה על המניין. ולשם מודיעו שכל כך הוא צריך. אבל כשאומר לקחת חף, גם אני נותן את הול חף, מראה שמדקתק ומקביל על המניין. תוספות מחלקים בין הגמרא בביצה אצל חנווני בין הגמרא בבבא מציע. אדם שאומר לכם אני אתן לי 20 ביצים. הספירה שלו היא לא ספירה מדוקדקת. הספירה שלו, תן לי, אם מתברר בבית שיש לו 19, בסדר, הוא לא מקפיד על 20 ביצים. רק אומר, כי שוב, כשאנחנו מדברים אחד על השני, תמיד משתמשים במילים. שימו לב, במספרים. שימו לב היום כמה מספרים אתם משתמשים בהם היום. מתי או אחד בוקר? כמה מספרים עוברים בראש שלכם? כן? הרבה. כי זה אינטרפייס, זה ממשק שלנו מעולם. היכול לספור. לפעמים מניין הופך להיות משהו מדוקדק. וזה אצל בני חבורה. אצל בני חבורה, אז המניין הוא מאוד 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 מדוקדק. וברגע שמניין הוא מדוקדק, זה הופך להיות אסור מדין מקח. אומרים, אני קורא את התוספות עוד מעט שנייה. זאת אומרת, התוספות מחלקים בין ההתר של מניין בביצה, לבין האיסר של המניין בבני חבורה, לא בגלל עצם הזירה, שעצם הזירה היא זירת מקח וממכר. אלא שבבני חבורה מקבידים, אז כל דבר שאומרים זה משהו מדוקדק. אצל חנווני, זה לא כל כך מדוקדק. השאלה האם תוספות יבינו שברגע ש... כן, כי מה שוב פעם, לפי התוספות, מי שסופר אצל חנווני הרגיל, זה לא מדוקדק, לא מדקדק, בני חבורה מדקדקים. האם תוספות גם יבינו בביצה שברגע שהם מזכירים שם מקח או מזכירים שם מיטה, זה הופך את זה ליותר מדוקדק, ולמרות שאין עסקה ולמרות שאין כסף, זה הופך להיות מקח וממכר, כמו בני החבורה. כי בתוספות, בבמה זה, יש כבר תקדים לכך, שהדקדוק הופך את כל הדבר למקח וממכר. מה הגורם לדבר להיות מקח וממכר? דקדוק. כשאתה עושה מקח וממכר, אתה מדקדק. כשאתה בבית, אתה לא מדקדק. אז בני החבורה, תמיד יש דקדוק. לכן, ואני הרגיל אצלו, בדרך כלל, במניין, אין דקדוק. ברגע שהזכרת שם מקח או שם מידה, אז העברת את ה... אינטרפייס, את האינטראקציה הזאת, אם לכן ואני רגיל, איזו אינטראקציה ככה בסדר, לא כל כך מעניין אותי, למשהו יותר מדוקדק, וברגע שהגעתי לרף הדקדוק, אז הגעתי לעולם של מקח וממכר. אתם עושים לא כל כך מתייחסים לכך פה, מתייחס אלינו בביצה, אבל זאת דרך אחרת להבין, למה במי שמזכיר, מה הבעיה במי שמזכיר, תן לי שלוש ביצים ב-$100, מה עשיתי? אין כאן קניין, אין כאן עסקה, אז לפי רשי, בשבת אני חושב שעצם מי סקור. והתוספות, ברגע שאמרת ב-100 שקל, או אמרת ב-X מידה, אז ברגע שאתה מדייק יותר, אתה הופך את זה למקח וממכר יותר, למרות שאין קניין ואין כסף, ובני החברות תמיד מדקדקים, ואז תמיד זה מקח וממכר. אז זאת לדעתי גישה שנייה, צריך לקרוא את התוספות עוד פעם, תוספות בשבת פשוט... נגמר לי הדלק כמו ב-12 בבוקר, אז הייתי צריך לישון, אז לא יכולתי להתרכז בתוספות בשבת. אני צריך לקרוא את תוספות בשבת, תוספות במציע. תוספות מאוד קשה, אבל מאוד מעניין פה. מעניין גם הלשון של התוספות. אני מסתכל בשורה הראשונה, למה בבני חבורה שמקבידים יש איסור, בשורה הראשונה בתוספות, הווי עובדה דחול כאין מסע ומתן. אז תוספות מערבב את שני המושגים שאני בכוונה מנסה להפריד ביניהם. אני הייתי אומר, מה הבעיה בהקפדה? מקח וממכר, כי מקח וממכר זה הקפדה, מי שמקפיד. אני הייתי כותב את התוספות שברגע שבני חבורה מקפידים, אז זה מקח וממכר. זה לא עובדת החול, זה מקח וממכר. כלומר, מיני ובי, כל מקח וממכר זה עובדת החול, אבל אתה לא צריך לאסור מקח וממכר מדין עובדת החול. ברגע שאתה אומר מקח וממכר, המייק דרופ, אתה מוריד את המיקרופון. אתה לא חייב להגיד מקח וממכר אסור בגלל עובדת החול. מקח וממכר אסור בגלל הפסוקים, בגלל ממצא חפצך, בגלל איסור כתיבה. הודעה, גם דברים שאינם מקח וממכר אסורים אם הם עובדי דחול, כגון תליית משמרת, כגון שקילת בשר שעושים גם בבית. אז ברגע שאתה מתקרב לעולם של מקח וממכר, אתה לא חייב להגיד, אה, בגלל עובדי דחול. אז קצת קשה, אם תוספות בעצם טוען שמקח וממכר אין לו איסור עצמאי, שכל האיסור של מקח וממכר זה בגלל עובדי דחול, לא בגלל ממצא חפצך, או שזה סתם איזה הסבר של ממצא חפצך, שזה חפצך. אז זה הביטוי מעניין. כן, מקח וממכר, עובדי דחול כאין משא ומתן. הייתי מעדיף שתוספות יגיד שזה כאין משא ומתן. אבל כרגע נסכם מילה, תאונה. כפי שתראו עוד מעט. בואו נסכם מה שאמרנו עכשיו. התוספתא בביצה מתירה הליכה אצל חמני הרגיל, בבת שלא תזכיר מידה ומקח. רש"י, לדעתי, עצם האזכור. תוספות בבב מציע, האזכור יוצר דקדוק יותר ספציפי, ואז המקח ומקח. הבהג ורבינו חננאל הלכו בכיוון אחר. הם טענו שקודם כל לא ברור האם יסכימו לרש"י ויגידו זה פשוט מדי או שלא יסכימו לרש"י. נסתכל בתוספות בביצה, תוספות קטנה, שלא יזכיר לו סכום מידה. פרש רש"י קו עוקבים, סכום מקח שלי אמר תן לי אגוזים, וקושה, תפשיט את האסור. משמע שלפי רש"י, הם מסכימים עם רש"י, תוספות ורבינו חננאל ובהאג, אבל אומרים שלמה התוספתא צריכה להגיד את זה, זה כל כך ברור שזה אסור. לא כל הראשונים הסכימו עם הפשיטה הזה. נסתכל במרדכי, אני רוצה לקצר, נסתכל במרדכי, נסתכל באור זרוע מובא בגאוס האשרי, שעצם אזכור כסף הוא לא אסור. אולי יחלוקו על רש"י, אין איסור בהזכרת כסף. הגמרא בדף כ"ז אוסרת פיסוק דמים, שם זה לא שאתה מזכיר כסף, אתה קובע כמה כל יחידה שווה. אני רוצה את החלק הזה של הבהמה ב-200, זה כבר מקח וממכר. כאן המחירים ידועים, אתה רק אומר, אני רוצה 5 ביצים ב-5 שקל, זה ידוע, אתה לא קובע, אתה לא מייצר. במשנה בכ"ז אתה פוסק דמים על הבהמה. הטבח עומד שם, יש לי בהמה, אני רוצה את החלק הזה ב-100 שקלים. הטבח אומר, לא, אני אתן לך ב-120 שקלים. ואז יש כאן מסע ומתן לקבוע את המחיר של אותו בשר. זה ממש מסע ומתן, כך עושים בשוק. קובעים מחיר. כאן הוא רק מזכיר מידה. אני רוצה 5 פירות ב-20 שקל. כי כולם יודעים שזה המחיר, זה מחיר קבוע, אין כאן מסע ומתן. אז אם סוברים כמו רש"י שעצם הביטוי של כסף אסור, אוקיי, אבל מרדכי והרזרוע טוענים שלפחות אפשר לומר שאין כאן איסור בהזכרת כסף ואין כאן אפילו משא ומתן כי אתה לא קובע את המחיר. שוב פעם, מתוך זה משהו שמסכים עם רש"י, אבל זה פשוט. ויש בעיה אחרת, להגיד שכל הבעיה בתוספתא זה עצם האזכור של המילה, למה הברייתא אומר שלא יזכיר לו סכום מידה? שלא יזכיר לו סכום מקח. הברייתא, התוספתא צריכה להגיד שלא יזכיר לו מידה. שלא יזכיר לו מקח. מה זה סכום מקח? מה זה סכום מידה? מה הכוונה סכום? ממילא מביא בשם רבינו חננאל, זה אצלנו, הבהאג גם כן, שהאיסור פה בתוספתא, שוב פעם, מתוספות משמע שזה איסור נוסף. מזכיר מחירים זה אסור פשיטה. הנה יש איסור נוסף. דרך אחרת להגיד את השיטה הזאת שעוד מעט נגיד, שאין איסור בהזכרת מחירים, רק בכ"ז מבית שני קובע מחירים, אבל אין איסור להזכיר מחירים ידועים, והאיסור היחיד הוא, מה שתוספתא קורא סכום מקח וסכום מידה, התחשבנות. כשאני אומר, אני לוקח 5 ביצים, והחמש ביצים האלו מביא אותנו ל-20 ביצים סך הכל שאני חייב. אני לוקח 5 ביצים ב-15 שקלים, והמחיר ידוע, אז אין כאן בעיה, אולי נגיד בהזכרת הסכום, אבל הסכום הזה יביא אותנו ל-100 שקל לכל שאני חייב לך. זה התוספות. וקודם כל, רבי נחמן משנה את הגריסה. זה לא סכום מידה, סכום מניין, זה סכום, סליחה, לא סכום מידה, סכום מקח, סכום מידה, סכום מניין, סכום מקח, או הפוך. יש שתי גריסות ראשונים, אבל הצמד הוא סכום מניין וסכום מקח, לא סכום מידה. לכן נראה כרבי נחנן, דגר סכום מניין, וקורא דלך ושאמר דלך אדם מצליחה ואני רגיל, ואין לו תן לי אגוזים, הפרסקים, ובבן שלא יזכיר סכום מניין, שלא יאמר לו, תן לי יוד אגוזים, וכבר נתת לי למד. ואם כן, אני חייב לך מן, בין הכל. שמעון אומר שלא יזכיר סכום מקח, שלא יאמר לו, תן לי אגוזים בשתי הפשיטים, שיש פשיטים, כבר נתת לך כך וכך, אז אני חייב לך יוד בפשיטים. אבל סכום מניין, שרי וכן ניסה בתוספתא. אז לדעתי השיטה הזאת של הבהג בבין החננאל הרבה יותר קלה. ברגע שאתה עושה התחשבונות, אז זה כבר עסקה. אתה לא יכול להגיד שזה לא עסקה, הנה, לא משלם כסף עכשיו, אין כאן קניין, אבל אתה מצמיד אותו לקניות אחרות, ואתה עושה התחשבונות, אז זה הופך את זה לעסקה ולמקח וממקור ממש. כן, קשה, כי אתה עושה לא מסבירים לא מסור, אבל לדעתי זה פשוט.
מי זה?
זה הרבה נחננאל, והבהג, והתוספות אצלנו. זאת אומרת, הגמרא אוסרת הזכרת סכום מקח, סכום מידה, סכום מניין, לא ברור מה אסור. שאלה למה? התחלנו עם מצב שהוא מותר, כי אין כאן עסקה. מה הבעיה בכך שהזכרת? אז לפי רש"י, אני מבין שעצם האזכור. לפי התוספות בבבא מציע שהאזכור גורם ליותר דקדוק. והדקדוק הוא שהופך את זה למשא ומתן. לפי הרבי נחננאל והבהאג, לא האזכור הוא אסור, אלא ההתחשבנות. וברור שברגע שאתה מתחשבן, אז אתה הופך אותו למשא ומתן, מקח וממכר, למרות שאתה אומר, אין קניין. אבל זה אין קניין, זה חלק מאיזה תהליך יותר ארוך של קניינים בשבת.
וגם לעשות חשבונות.
מה?
וגם לעשות חשבונות.
לא הבנתי.
לא, סתם, כאילו בשביל השבת, אבל גם לעשות חשבונות. שכחתי. כאילו שיש עניין שבשבת אסור לחשב.
אסור לחשב? לא. אסור לעשות את חשבונות כספית. מי שרוצה לעסוק במתמטיקה בשבת, שאוהב את המתמטיקה, לדעתי מותר לגמרי. מה ההבדל בין קריאת העיתון לבין חשיבה מתמטית?
כאילו במה ידיד? אתם אומרים, כאילו גם לעשות חשבונות?
זה לא קשור למה כך אומר כבר.
למה זה אסור?
חשבון כסף אסור. חשבון סתם, כל מתמטיקה, מי שאוהב את זה.
לא חשבון כסף, אומרים, אתה מביא לי היום ארבעה, אני אביא לך מחר.
נכון, זה אסור, כן, זה אסור. מי שרוצה לעשות סתם מתמטיקה, ואוהב מתמטיקה, ברור.
הם לא מדברים על זה,
הם מדברים רק על... כן, נכון. אוקיי, אז בואו נסיים עכשיו, ברוך השם, בעזרת השם, סיימנו שני פרקים בביצה, שזה ברוך השם, זכינו.